טוב, אז בוקר טוב לכולן. נופעים פשוט לראות את את כל המפעל הזה ואת הכמות של אנשים שבאות ביומים החמים האלה, נשרחות לגבעת שמואל ובאות ללמוד תורה. אז אני פשוט שותפה איתכם יחד לדבר הנפלא הזה. ועכשיו לענייננו, בעזרת השם, היום אנחנו נעסוק בחנה, שהיא בעצם חנה שהיא מאוד מאוד מפורסמת, מאוד מאוד מפורסמת. את הסיפור כולנו יודעים, כולנו גדלנו על הסיפור של חנה, על תפילת חנה. מה שאני אנסה לעשות בשיעור הזה, זה באמת להכניס אותנו לרבדים יותר עמוקים של הדמות שלה, ולהראות את גודל הדמות, למרות שאנחנו יודעים שהיא הייתה אישה מאוד מאוד גדולה ובאמת בעלת שיעור קומה, אבל להיכנס דרך המדרש, לפתוח צוהר ולראות באמת עם מה האישה הזו התמודדה ואיך היא התגברה על הדברים האלה ובאיזה כוחות היא התגברה עליהם. ולכן זה יהיה מה שאנחנו נעסוק בו השיעור. אין לכם, אבל ביקשתי שיהיו לכם פנחים. אני פשוט אקריא את הפרק קודם, כי אנחנו לומדים את דבר השם. אנחנו לא, את דבר השם יש לו סדר. אנחנו מתחילים מהכתובים, ואחר כך נעבור באמת להעמקה ולרבדים עמוקים יותר במדרש ובחזל. אז אני אקריא את הפסוקים בשמואל פרק א'. מי שיש לה יכולה לעקוב אחריי, מי שלא, תאמורו כי טוב השם. בואו נטעם את דבר השם. אז אני מקריאה את זה, אני אשתדל מהר כדי שבאמת יהיה לנו פנאי להמשיך. אז ככה. והיא איש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוך ובן צוף אפרתי, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השנית פנינה, והיא לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מאירו ימים מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני עלי, חופני ופנחס, כהנים להשם. ויהי היום, ויסבח אלקנה, ונתן לפנינה אשתו לכל בניה ובנותיה המנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב, והשם סגר רחמה. וכי עשתה צרתה גם כעס, בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. וכן יעשה שנה ושנה, מדי עלותה בבית השם, כן תכעיסנה, ותלכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה יירא לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ואתה קומחנה אחרי אוכלה ושילו, ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכו תבכה, ותידור נדר ותאמר, השם צבאות, אם רעות תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, והיה כי הרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע, ויחשביה אלי לשיקורה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרי? הסירי את יינך מעלייך. וטען חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויין בשחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם, אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד הנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו וכולי. ואז כתוב, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אלקנה את חנה אשתו, ויזכרה השם. באמת הסוף של הסיפור הוא מאוד מאוד משמח, אבל אני דווקא רוצה להתייחס אל החלק הראשון. כי מה שמאוד מאוד בולט בפרק, זה כמה המצוקה של חנה היא פשוט צועקת מהפסוקים. אם כשהפסוקים מתארים אותה, ואם כשהיא מדברת עם אלי. כתוב פה ככה, שהיא מרת נפש, עוני אמתיך, אישה קשת רוח אנוכי, היא בוכה, כתוב על הבכי שלה 4 פעמים, מילות הבכי מופיעות 4 פעמים. זאת אישה שדמעתה מצויה, וזאת אישה שבאמת החיים, זה מזכיר קצת את נעמי, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אמר שדי אימי, מר לה, מר לה, לחנה שלנו מר, ואנחנו יודעים בדיוק מה הסיבה. דקה, בואו, אני פשוט, אני אגיד, בואו נעשה ככה כדי שנספיק. אנחנו, אני אתן את השיעור ובסוף אני אתן כמה דקות, כי אחרת אנחנו לא נספיק להגיע לחצי ממה שתכננתי, אז בעזרת השם, בסדר? סליחה, בסדר? לא שומעים, אוקיי? אז בבקשה, תקראו לי. טוב, אז אני רוצה להתחיל באמת ולראות מה קורה פה בכל הפרק. יש לנו פה משהו שאלקנה, דרך אגב, חנה היא 1 מ-7 נביאות, אלקנה 1 מ-48 נביאים, הם שניהם משפחת נביאים, וגם הבן שלהם נביא, זה פשוט חבורה נפלאה של קדושה וטהרה. ואני רוצה עוד להזכיר משהו אחד, סליחה, לפני שאני מתחילה, כי זה משהו שאנחנו ניגע בו ככה בנגיעות קלות לאורך השיעור. במסכת ראש השנה כתוב שבראש השנה נפקדו 3 נשים שאנחנו מכירות, שרה, רחל וחנה. נכון, 3 כאן. ויש מקבילות בין הנשים האלה, ואני רוצה יותר לחדד את נקודת ההשקה בין חנה לשרה. אנחנו נראה את זה ככה לאורך הפרק, לאורך השיעור. טוב, אז מה מתארים לנו פה? יש פה עלייה למשכן, אז מה כל כך מיוחד בזה? כדי להבין את הייחוד של המשפחה, של הזוג הנפלא הזה, אנחנו חייבים להיעזר במדרש, כי אני במילה אחת אומר, לאחר הכניסה לארץ, היה לנו את דור המדבר, הכניסה לארץ, עם ישראל מתפזר בכל רחבי הארץ, מתחילים לפתח את החיים הכלכליים, מתחילים לפתח את הנחלות, עד כדי כך שחז"ל אומרים, והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי. הם כל כך כל כך נהנו שפתאום יש להם את הנחלה שלהם הפרטית, שהם השקיעו את מרב המאמצים באמת בנכסים שלהם, זה עוסק במלאכתו, זה עוסק בזיתו ובפוצמו, וכל אחד מתעסק בנחלת אלוקים הקטנה שלו, ולאט לאט יש שכחה והתנתקות מהמשכן. כשהם היו במדבר, המשכן היה צמוד אליהם. פתאום כשהם מתרחקים, קצת שוכחים מהמשכן, מפסיקים לעלות אליו, זה נהיה בעדיפות, לא האחרונה, אבל ברשימה הארוכה של הצרכים זה נהיה בתחתית יותר. עכשיו, מה שאנחנו נקרא פה עכשיו זה מה אלקנה וחנה מחליטים לעשות. אז שימו לב, במקור מספר 1. אלקנה היה עולה לשילו 4 פעמים בשנה. 3 מן התורה ואחת שקיבל עליו הוא בן דבק. כלומר, הוא לוקח את מרכז, הוא רוצה לעשות איזושהי מהפכה, הוא רוצה להחזיר עטרה ליושנה, את הכבוד של המשכן, את המשמעות, את המקום החיוני שלו בעם ישראל, והוא מחליט לעשות מעשה. מעבר לכך שהוא עולה, שימו לב איך הוא עולה. אז ככה, ואחת שקיבל עליו הוא בן דבה ואשתו ובניו, בני ביתו ואחיו ואחיותיו, וכל קרוביו היו עולים עמו, ובדרך היו לנים ברחובה של עיר. והיו, לא בבתי מלון, ברחובה של עיר, עושים ככה רושם, והיו מתקבצים האנשים לבד, והנשים לבד, והייתה המדינה מתרגשת, והיו שואלים להם, להיכן תלכו? ואומרים להם, לבית אלוהים שבשילו, שמשם תצא תורה ומצוות, ואתם, למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד? מיד עיניהם משגרות דמעות, ואומרים להם, נעלה עמכם, עד שעלו עמהם לשנה הבאה 5 בתים, ולשנה אחרת 10 בתים, ואחרת, ולשנה אחרת. הרגישו כולם לעלות, עד שהיו עולים עמו כמו 60 בתים, ובדרך שהיה עולה בשנה הזו אינו עולה לשנה אחרת, אלא בדרך אחרת. ומעלה ישראל עמו עד שהיו כל ישראל עולים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל קנה, אתה הכרעת את ישראל לך וזכות, וחינכתם במצוות, וזכו רבים על ידיך, אני אוציא ממך בן שיכריע את ישראל לך וזכות, ויחנך אותם במצוות ויזכו רבים על ידו. כלומר, יש פה מהפכה דתית, מהפכה ענקית, שיוצרים אותה, כמובן, אל קנה, אבל יש לו את אשתו. אשתו היא שותפה פעילה של כל התהליך הזה. זו בעצם, הייתי אומרת, נקודת מפנה. בין תקופת השופטים לבין המלוכה, היה צריך את השלב הזה לחבר את עם ישראל למשכן. מי מחולל את השינוי הזה? אלקנה ואשתו, ובמסירות נפש, כי הם לנים ברחובה של עיר, וכל פעם הולכים ומחטטים רגליהם בדרך אחרת, כי הם רוצים לגרום להתעוררות, להתעוררות בעם. והדבר הנפלא, שהם עושים את זה באבותות של אהבה, לא באבותות של כפייה, לא בצורה מאיימת, רק באהבה, וכך הם מושכים אותם בצורה חיובית, אל המשכן, עד שכל ישראל בעצם חוזר לעניין המשכן, ומגיע ובאמת רואה במשכן מקום מרכזי. עכשיו, בתהליך הזה, שותפה מלאה זוכנה, ושימו לב למקור הבא. כי במקור הראשון, לא כובד המשכן הוא על אלקנה, שמו מופיע. אבל שימו לב מה מופיע בפסיקתא רבה. אבחנה. על שהייתה תדירה להיות עולה ומתפללת בבית המקדש ומתחננת לפני הקדוש ברוך הוא, שמע תפילתה ופקדה. כלומר, היא חלק מהמהפכה הזאת. הזכויות שלה ושל אלקנה שוות בעניין הזה. כי הם ביחד, זאת פעולה משותפת. עכשיו, דיברנו על שרה, אז אני רוצה לומר שזה מאוד מאוד מזכיר את העניין של יפה, את הנפש אשר עשו בחרן, שאברהם מגייר את הגברים ושרה מגיירת את הנשים. כלומר, הם שניהם יחד, כל אחד פונה לקהל אחר, ויוצרים איזושהי שותפות שמניעה כאן גלגל של שיבה אל השם, של שיבה אל המשכן. עכשיו יש, במסכת יומא דבר מאוד יפה, חז"ל אומרים כך, הם אומרים, ואהבת את השם אלוקיך, זה נראה לנו לאהוב את השם. אז שם הם מחדשים חידוש נפלא. הם אומרים שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. כלומר, אם אתה בהתנהגות שלך מסוגל להאהיב שם שמיים, כן, שאתה שוקד על התורה ושיהא מסעו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו של לימדו תורה, אשרי רבו של לימדו תורה, ואז אתה בעצם מחבר את התורה אל האנשים, כי האנשים רוצים להידמות אליך. וזה בדיוק התהליך שקורה עם חנה ועם אלקנה. הם מאהיבים, הם גורמים לאהבה של שם השם. הם מחברים את העם אל הקדוש ברוך הוא. וזאת נח, יפה, יפה. בעצם מחבר, אוקיי. עכשיו, זה מה שהיה מימים ימימה, זה המפעל הלאומי שלהם, הדתי שלהם. אבל מה קורה בתוך הבית? בתוך הבית, לפי מה שכתוב בפסוקים, הפסוקים מיידעים אותנו שלאלקנה יש שתי נשים. עכשיו, אנחנו לא יודעים על פי הכתוב איך נהיו לו שתי נשים. הרי מלכתחילה ודאי הוא התחתן עם אחת. אז מה בדיוק קרה בהמשך? וכאן המדרש בעצם נותן לנו הצצה אל התהליך של הנישואים של אלקנה. שימו לב, במקור מספר 3, כי את זה אנחנו לא יודעים ללא המדרש, זה נראה לכאורה שאלקנה לקח עוד אישה. שם האחת חנה, כיוון שראתה חנה, במקור מספר 3, שלא ילדה, אמרה, אומר לו לבעלי שיכניס צרתי לביתי, ומתוך זה יראה הקדוש ברוך הוא שהכנסתי צרתי לביתי ויפקוד אותי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חנה, הפקדת אצלי נפשות, חייך אני משלם לך. יש פה מעשה אצילי. יוצא מגדר רגיל ששוב מחבר אותנו אל שרה. בוא נהל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. היוזמה היא יוזמה נשית. והמילה צרתי פה היא כל כך צורמת. ובאמת המפרשים מסבירים מה זה צרתי. רש"י אומר סמוכות, ואתם יודעות כששני דברים סמוכים זה צר, אין מספיק מקום. מאוד קשה להתחלק באהבה של לב אחד, כן, של בעל לשתיים שצריכות להיות סמוכות. המצודת דוד אומר דבר יותר גרוע, צרתי מלשון צר ואויב. הן אויבות זו לזו, שונאות כי הן מתחרות על אהבתו של הבעל. זה לא מצב טבעי, זה מצב שקשה מאוד לאישה להתמודד איתו. והיא מכניסה צרתה לביתה, היא יוזמת את זה. כמובן, היא מקווה שלאור זאת הקדוש ברוך הוא באמת ייתן לה פרי בטן, אבל המחיר הוא מחיר מאוד כבד, והתוצאה היא לא בטוחה. כלומר, המעשה הוא מעשה מאוד מאוד אצילי. מתוך יוזמה שלה, היא מכניסה את פנינה, ובואו לא נשכח את זה, כי אחר כך הסיפור עם פנינה מסתבך, שזה בדיוק מה שקרה עם הגר ושרה. אותו סיפור, אותה אישה שהיא ברוב טובה מכניסה, ובעצם פורסת את חסותה עליה, ונותנת לה את הזכות להתחלק באהבת בעלה, אותה אישה בסופו של דבר מציקה לה. ומה היא עושה? האם היא מגיבה, האם אנחנו נראה, שרה וחנה קצת הגיבו אחרת, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לפרטים האלה. אני רק מראה באמת את המקבילות. עכשיו, מי שצופה ויודע ורואה את שערה של חנה, זה כמובן בעלה. בעלה, ושימו לב, אנחנו מדברים באמת, הרי החלום שחזל פותחים לנו זה לא מה קרה בבית, אלא מה קרה כשהם היו עולים למשכן, וזה היה קורה 4 פעמים בשנה. אז אנחנו יכולות לדמיין לעצמנו את משפחת אלקנה המורחבת, יושבת סביב שולחן החג, והכל מאוד חגיגי, ואוכל ושמחה, וקולות של ילדים, כי יש פה 10 ילדים. פנינה ילדה באמת, בתוך 9.5 שנים אומרים, ילדה 10 ילדים, באמת הייתה מאוד מאוד מבורכת, ואין רגע יותר ממצה מזה כדי לשקף לחנה את החיסרון שלה. כמה אין לה, כי היא יושבת והיא רואה את כל היש הזה, את כל העוצמה הזאת, את כל השמחה הזאת, וזה פשוט כמו איזשהו מראה למצב שלה, למצוקה שלה, ולכן הבכי פה הוא בכי באמת שנובע מנבחי ליבה, היא מרת נפש, קשת רוח אנוכי, אי אפשר, היא לא, אי אפשר להתעלם, אי אפשר להגיד לא, היא הייתה שמחה ומאושרת במה שיש לך, במה שיש לה, לא. כי היא מאוד מאוד משתוקקת לילד הזה. וכשהיא מסתכלת על הברכה הזו, אחד אחרי השני והחג, פתאום זה צביטה כזו בלב של מה היה יכול להיות לו ומה לי אין. ושם באמת הבכי הטבעי הנשי, נשים דמעתן מצויה, וברוך השם שזה כך, כי אנחנו מלאות רגש, והרגש הזה מאוד חשוב. באותו רגע היא פשוט בוכה. עכשיו מי שרואה את זה, ומי שיודע את המצוקה שלה, זה אלקנה. ושימו לב באיזו נעימות, כמה הוא מנסה לפצות אותה, ולעטוף אותה באהבה, ולנחם אותה. והוא עושה את זה בשתי דרכים. דרך אחת, הנחמה, אנחנו יודעים, הנחמה היום הגדולה ביותר זה אוכל. האוכל הוא בעצם מנחה ממנו אליה, כי מה הוא יכול לעשות? מה הוא כבר יכול לתת והוא לא נתן? אז דווקא ברגע הזה, כשבאמת הצער שלה בשיאו, הוא מנסה לנחם אותה. וכתוב לנו בחז"ל, או כתוב בפסוק קודם כל, שהוא נתן לה מנה אחת אפיים. ויש המון המון פירושים על מה זה מנה אחת אפיים. אבל נקרא את שני הפירושים שהבאתי, שבעצם 4, אבל ככה נראה איך הוא מנסה ברגש, באהבה עצומה שיש לו, כי הוא רוצה להרעיף עליה אהבה. הוא יודע שהיא כל כך חסרה, והוא באמת אוהב אותה, אבל הוא רוצה שהיא תדע את זה. אז כדי שהיא תדע את זה, הוא בעצם משנה מה שחז"ל אומרים לא לעשות בין ילדים, נכון? מהסיפור של יוסף. לעולם לא ישנה, יעדיף אדם בנו בין הבנים. וגם בין איש לאשתו, זה לא צריך להיות ככה, אבל פה ליבו יוצא אליה, ולכן הוא חייב מכיוון שהוא יושב ומחלק לכולם, וזה לוקח זמן, והיא זו מנה אחת, הוא רוצה את כל האהבה שלו, ככה, הוא מזריק את כל האהבה שלו למנה הזו. מה הוא עושה? אז שימו לב, במקור מספר 4 ו-5, מנה אחת הבאים, רוצה לומר שהיה נותן לה מנה אחת בעלת שני פנים, כאילו תאמר שהיה נותן לה מהנתחים השמנים מאוד, ומהנתחים שאין בהם שומן, כדי שתבחר מה שתרצה לאהבתו אותה. הוא לא נותן לה מנה אחת, הוא נותן לה מנה מוגדלת. אני אתן לך מהכל, תבחרי מה שאת אוהבת. זו הדרך שלו להביע את האהבה. או, יאמרו, הפעם רומז לפנים, וירצה בזה שהייתה יושבת לנגדו פנים כנגד פנים. אז הוא היה נותן לה מקום של חיבה, לא מנה של חיבה. מה זה הפעם פנים? שהוא היה מושיב אותה ממש מולו, כדי שהוא והיא יהיה להם את השפה שיש, יש ניואנסים כאלה לכל בני זוג, שהם רק במבט כבר קולטים. אז אני מולך ואת מולי, וזו הדרך שלי להביע את אהבתי לך. אנחנו פנים אל פנים. ועוד, בואו נקרא עוד רק דבר אחד, מנה אחת אפיים, רוצה לומר מיוחדת ביופי, ולתוספת ביאור אמר אפיים, רצה לומר, הראויה להתקבל בסבר פנים יפות. וכאן הוא אומר שלא רק את המה שהוא נתן, אלא את האיך. כשאתה מאיר פנים, כשאתה נותן את זה באהבה, אוכל, זה באמת גם כלפי ילדים, זה בדיוק הדבר שאתה יכול, זה משהו מאוד יומיומי. אתה יכול להעביר את כל היחס, הרי מה בעצם הוא רוצה? הוא רוצה לתת לאוכל. הוא רוצה להעביר למסר של יחס, יש לי יחס מיוחד אלייך. אני רוצה שתביני עד כמה אני אוהב אותך, זה במעשה. עכשיו, לפני שנמשיך ונראה שזה לא מסתיים רק במעשה, אלא גם בדיבור, אז אני חייבת להשוות את זה, אמנם באמת שתי האנשים האלה, רחל וחנה, שתיהן הגיבו אחרת. חנה בכתה. אי אפשר לעמוד בפני בכי. רחל באה אל יעקב ואומרת לו, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. היא באמת, היא במצוקה שלה, היא מאיימת עליו. היא מאיימת עליו בהתאבדות. אלי, החיים שלי לא שווים בלי ילדים. זה לשון איום. ובאמת, אמירה חריפה מולידה תגובה חריפה. יעקב באמת מגיב מאוד בחריפות. התחת אלוקים אני, אשר מנה ממך פרי בטן, ממך זה. חז"ל כבר לא אהבו את זה, הם אמרו, כך עונין את המעוקות. תחשוב באיזה מצב היא, איזה אומללה היא. למרות שאמרת דבר נכון, לא ככה היית צריך לומר. זאת אומרת, חז"ל כן הקפידו. אצל אלקנה, שמנה לב למשפט הנפלא הזה, שאני חושבת שאני זוכרת אותו מאז שהייתי, אני שואלת בכיתה א' או... כשלמדנו נביא בפעם הראשונה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. איזו אמירה מרהיבה, מדהימה. בואו נראה מה חז"ל אומרים. הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, 7, כלומר, רצוני אלייך ואהבתי אותך טוב מעשרה בנים. אם את רוצה לדעת כמה אני אוהב אותך, קחי את כל 10 הבנים שלי, אני אוהב אותך יותר ממה שאני אוהב אותם. עד כדי כך. ויש מפרשים, הנה, יותר אני אוהב אותך ממה שאני אוהבת בניי. אין תחליף לאהבה שלי אלייך. מה כבר אישה רוצה לשמוע? אין דבר יותר חשוב לאישה בקשר הזוגי מאשר להיות נאהבת. ופה הוא לא רק נותן את ההרגשה, הוא גם אומר לה את זה בצורה מפורשת. דרך אחרת לפרש את זה, זה מאוד מעניין, תסתכל לה במקום מספר 8, הלא אנוכי אמר לה בריח יהיה בחלקך. מה זה בריח? בורח אנוכי. כן, זה מזכיר לנו, כמו שנאמר, אנוכי השם אלוקיך. בעצם כשאנחנו מסתכלים על המעגלים, על הקשר שיש לנו בעולם כנשים, יש לנו את האישה מול עצמה, שזה בעצם הזהות שהקדוש ברוך הוא הטביע בה. אחר כך יש לנו את המעגל של האישה עם הבעל, אשת איש. אחר כך יש לנו את האם, האישה עם הבנים. בעצם הוא אומר לה, תקשיבי, נכון, נמנעת ממך אהבה אחת, אהבת אם לבנים. אבל תראי כמה אהבה יש לך. יש לך אהבה בעלך אלייך, ויש לך את אהובה על ידי הבורא. מה יותר מזה? מה את צריכה יותר מזה? הוא מנסה לנחם אותה ולהגיד לה, בעצם תראי מה יש, לא מה חסר, ויש לך המון. את מוקפת באהבה עצומה. אבל השאלה אם זה מספיק לחנה, וחנה בוכה. חנה בוכה, והיא גם לא אוכלת, כי באמת חז"ל אומרים, הצרה מסבעת את האדם. כשאדם באמת הוא בצער, אז יש לו כוחות תיאבון. זה אוכל איזה דבר מתוך שמחה, ודווקא ברגע שהיא כל כך כל כך שמחה, היא בעצם מאוד מאוד עצובה. אז כל השמחה הזאת, זה הניגוד הזה בין האני הפרטי שלה לבין החג, לבין מה שקורה מסביב, ניגוד עצום. עכשיו, אם תרשן לי לרגע, את יודעת מה רגע? שנייה, אני תכף אתייחס למה קורה באותו יום, אני עוד אקדים רגע משהו, בסדר? אז יש לנו פה מקור ברש"י שמכניס אותנו, ותראו, יש פה הבנה מדהימה של רש"י לנפש האישה, לנפש שתי אנשים, לא רק לחנה. שם לב מה הוא אומר, ואולי מתוך זה נרקח קצת את ההתנהגות של פנינה אל חנה, וננסה להבין את כל המתח בין שתי אנשים הללו. שמנה לב במקור מספר 9, כי זה קשור באמת למנה של האוכל, לאיכות וליחס המיוחד שהוא היה נותן לחנה. וכן יעשה אל קנה, נותן לה חלק מובחר להראותה שמחבבה, וצרתה לפי חיבה שבעלה מראה לה, כן תרבה גם היא יחסה. זו הבנה מדהימה של רש"י. הוא אומר, אל תסתכלו על פנינה, ככה בצורה על דף ריק. יש פה בין שתי האנשים האלה איזשהו מתח. יש פה אישה, חנה לא מקנה בפנינה, ודאי, היא לא מקנה באישה. אולי יש לה את הקנאה, כן, אני אומרת חס וחלילה, אבל הרצון הזה לילד. אבל מי שיושבת סביב אותו שולחן ועסוקה גם עם הילדים, לא נסתר מעיניה בדיוק אותם דברים שדיברנו עליהם קודם. היא צופה והיא רואה את הקשר המיוחד, את המבט הזה, את האהבה במנה, והיא רואה את היחס החם הזה של בעלה לחנה, וקשה לה, קשה לה. למרות שהקדוש ברוך הוא ברך אותה, אמרנו, הן צרות זו לזו. כל אחת רוצה את בעלה לה, וכשיש פה איזה יחס מועדן, מאוד קשה להתמודד עם זה. והדרך, מה? נכון, אבל היא נכון, ותקנה רחל באחותה, במעשה הטובים, רש"י אומר. רגע, מה שאני רוצה לומר, כי התיאור של חז"ל, מה התרחש בבית, הוא תיאור מאוד קשה. באמת פנינה, מרוב קושי להתמודד עם העניין, מגיעה להתנהגות פשוט, אני לא רוצה להגיד נבזית, אבל לא ראויה. אבל לכן הקדמתי ואמרתי, יש פה מתח בין שלושת הדמויות האלה, וכל אחת חסרה משהו אחר. חנה חסרה אהבת ילדים, פרי בטן, והיא מרגישה שהיא חסרה את האהבה שהיא כל כך משתוקקת אליה. זה לא שאלקנה לא אהב אותה, ברור, ודאי שהוא אהב אותה. אבל אנחנו תמיד רוצים להיות מיוחדים והכי אהובים. זה צורך חיוני שלנו. עכשיו בואו נראה מה הייתה עושה לה. וכי עשתה צרתה גם כעס. קודם כל, העניין של כעס מופיע שלוש פעמים. זה לא סתם כעס. מה היא הייתה עושה? בראות צרתה פנינה, שאלקנה אוהב לחנה יותר ממנה, הייתה מכעסת אותה בעבור הרעימה. למה? זה מאוד מעניין. יש פה את הלמה היא עושה את זה, כתוב במפורש, בעבור הרעימה. כדי לנענעה, לזעזעה, שלא תאכל. היא לא רצתה שהיא תאכל. הוא כל כך כל כך מרעיף על אהבה עם כל המנה הזאת, הלוואי, ולא תאכלי בכלל. כי כשאני רואה את המנה הזאת, העיניים שלי יוצאות, גם אני רוצה מנה כזאת, גם אני רוצה את האהבה הזו. שהייתה אומרת לה, מה היא הייתה עושה, שעד כדי כך שהיא הייתה גורמת לה לבכי? כשהיה אלקנה נותן לה מנה כפולה, די לך במנה אחת, שאת יחידה בלא בנים. כלומר, לא במילים האלה כמובן, אבל אני לא מבינה, מה אתה צריך לתת לה כזאת מנה גדולה? מה את צריכה כל כך הרבה אוכל? בסך הכל, את, כן? כאילו, היא מכאיבה לה באותה נקודה שהיא כל כך, שהיא כבר מלאה ממנה. היא כאילו לוקחת, וזה בדיוק על העניין הזה, של איפה שהוא מנסה לנחם, היא לא נותנת את זה. היא לא נותנת לו לנחם אותה. כי מה זה שווה שהוא נותן לה כזאת מנה מדהימה, כשמזכירים לה את החיסרון שלה וכמה היא אומללה. אז כאילו הוא לא עשה כלום. ואז מקור נוסף, וכי עשתה צרתה גם כעס, מכעסת וחוזרת ומכעסת. הקנאה שם הגיעה לרמה כזאת שזה לא כמה שוכל תעני. זה משהו שליווה את הזוגיות שלהם. את הזוגיות של שתיהן, כן? ושל אלקנה. מה הייתה אומרת לה? לקחת לבנך גדול סודר ולשני חלוק? כאילו, כשהרזת את הדברים, זכרת לקחת לילדים כל מה שעשך או וכולי, אמר רב נחמן ברבא, הייתה פנינה משכמת ואומרת לחנה, אין את עומדת ומרחצת פניהם של בנייך כדי שילכו לבית הספר? ובשש שעות, זאת אומרת, זה ביום יום. ובשש שעות הייתה אומרת לחנה, אין את עומדת ומקבלת בנייך שבאו מבית הספר? תכף אני אסביר על זה משהו כדי שבאמת לא נגמור את פנינה, כי פנינה, גם אני משערת, הייתה אישה מאוד צדיקה, אחרת אלקנה לא היה מתחתן איתה, אבל תכף ננסה להבין מה קורה פה. רב תנחום בר אבא אמר, היו יושבים לאכול, שוב אנחנו חוזרים לעניין, והיה אלקנה נותן לכל אחד ואחד מבניו חלקו, הייתה פנינה מתכוונת להכעיס את חנה. זה לא בלי כוונה, זה היה בכוונה תחילה. והייתה אומרת לאלקנה, היא לא הייתה אומרת לה, מה את צריכה כל כך הרבה אוכל? תן לזה בני חלקו, ולזה בני חלקו, ולזה לא נתת חלקו, וכי הוא לא יחלק. הוא יחלק, אבל מה היא רוצה שישמע סביב השולחן? לי יש ילדים. לך אין. היא לא אומרת את זה, אבל היא לא צריכה להגיד את זה. כי מספיק מה שהיא אומרת זה, זה חוסר רגישות. למה? בעבור הרעימה על האלוהים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, את מרעמת אותה עליי, חייך שאין רעמים שאין אחריהם אתר, ומיד אני פורדה, שנאמר כי פקד השם את חנה, היא בעצם גרמה לגשמי כללה אצל חנה, לבכי. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא הרעיף אחרי הרעמים האלה גשמי ברכה. כי הגשם הוא מצמיח, הוא מצמיח את הזרע, הוא מנביט אותו, וזה בדיוק פרי בטן, זה כמו איזה זרע שנובט ונהיה לפרי. עכשיו, כל העניין הזה של פנינה, מה אתם באמת חושבות שהייתה עד כדי כך רעה, שהייתה אומרת לה, לקחת לזה חלוק ואת משכימה, אלא מה היא הייתה עושה? היא הייתה מדברת על הדברים האלה, על עצמה, בקול רם, דווקא לידה, כדי להכתיב לה. כלומר, זה לא שהיא הייתה פונה אליה ואומרת לה, הרי יודעת שאין לה ילדים. אוי, אבל זה לא האוי הזה שבלי כוונה באמת בורח לנו, שאנחנו אוי שכחתי את זה, אלא בכוונה הייתה אומרת, וואי, אני צריכה עכשיו לקום ולרחוץ את הילדים, ואני צריכה כך וכך וכך. איפה הרגישות ליד אישה שאין לה ילד? תהי רגישה, את יודעת מה היא עוברת, את רואה אותה. והיא שהכניסה אותך לביתה ביוזמתה, ככה את משיבה לה. יש פה כפיות טובה, אבל זה כנראה היה חזק ממנה. אמרתי שוב, בואו נזכור את המשולש הזה. המשולש הוא לא פשוט, משולש היחסים. עכשיו, חז"ל באמת פה נותנים גם רעיון חיובי. כמו שאתן רואות, במקור מספר 12, הם נותנים את שתי האפשרויות, בעבור הרעימה שתתעונן, ורבותינו אמרו שתתפלל ולשם שמיים להתכוונה. כלומר, היכאיב עליה במטרה טובה כדי שהיא תתפלל יותר חזק, ואז הקדוש ברוך הוא יענה לתפילותיה. ועל זה אני רוצה לומר שכבר חז"ל בבבא בתרא אמרו, שטן של איוב ופנינה לשם שמיים נתכוונו. כך, כך כתוב. אבל גם אם הכוונה שלך היא לשם שמיים, עצם העובדה שמניחים בכריכה אחת, כן, בכפיפה אחת, את השטן ואת פנינה, זה כבר משמר. גם אם יש לך כוונות טובות, אין שום קישור להכאיב לבן אדם, להציק לו, אם אתה רוצה לעזור, תתפלל אתה בשבילו. תתפלל אתה בשבילו. אל תכאיב לה כדי שהיא תתפלל יותר. עכשיו אני רוצה רק... מה?
למה הבעלה לא התפלל?
ברור שהוא התפלל. כל תפילותינו נענות? לא. מה? זה אין, זה לא חברת ביטוח. אנחנו מתפללים. זה בדיוק המהות של תפילה, זו בקשה. זה לא 100%. יש מה שהקדוש ברוך הוא חושב ויש מה שאנחנו חושבים. מה? לא, לא, את סומכת, ברור לך שהוא התפלל. ברור לנו, זה לא צריך, דברים שהם ברורים אין צורך לציין. עכשיו, אני רוצה רגע, אם תרשנה לי, להביא פה איזשהו מקור מהחול אל הקודש. יש סיפור נפלא של עגנון, קוראים לו אגדת הסופר, על סופר סתם ואשתו, נבת ביתו, קורא לה פה בסיפור, שבאמת לא היו להם ילדים, והוא באמת, אם יצא לכם פעם לקרוא, מצייר ביד אומן את התחושות של האישה. ויש קטע שאני רוצה להקריא לכם, כדי שנבין מה קרה באותו יום אצל חנה, שיצר אצלה כזאת תפילה מיוחדת, כי זה לא קרה עד אז. היא הרי 19 וחצי שנים כל הזמן מגיעה לשילה. מה קרה באותו יום שלא קרה קודם? שנייה, שנייה, אז בואי נקרא ואז תגידי לי אם קלט. כשקלו כל הקיצים, אז זה הייתה אישה, כן? כמדומני רחל. אני מקריאה ממני. סליחה, עגנון. מבית הוריי. כשקלו כל הקיצים ולא היה בה עוד כוח לבכות על בנים, עמדה לפני בעלה בשברון לב ובהכנעה גדולה. אמר לה רפאל למרים, מה שאלתך מרים ומה בקשתך? ישיבה מרים ואמרה, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני אישי, ואם על אישי טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יכתוב ספר תורה גם למעננו. באותה שעה נתן לרבי רפאל את ראשה של מרים, ונתנו על עקובותה ונתן עיניו על עיניה ופניו על פניה, ואמר לה, אנא ביתי, אלוקים עוד לא קלה רחמיו מאיתנו, עוד רעון יראה זרע על פני האדמה. השקיע מרים אפי עיניה ואמרה, לוואי שיכנסו דבריך מתוך פיך לתוך אוזניו של הקדוש ברוך הוא. ומכאן ואילך היו ידיה עסוקות להכין מעילה לספר תורה ושאר תשמישי קדושה, כאישה שידיה עסוקות בכישורים ובמפות ובמטפחות לרך הנולד. באמת, תיאור מדהים. והתיאור הזה בדיוק מבהיר לנו מה היה אצל חנה. כי כשחנה בוכה ולא מסוגלת לאכול, הוא מנחם אותה, הוא מפייס אותה, ואמרנו, אין אמירה יותר סופרלטיבית מזו, שאנוכי טוב לך מעשרה בנים. אין, מה אפשר עוד להגיד? אין יותר מזה, אלא שהיא ציפתה לשמוע משהו אחר. כשהיא שומעת אנוכי טוב לך מעשרה בנים, היא יפה, היא שומעת, תשלימי עם המצב. גמרנו, די. די לבכות, יש חיים גם בלי ילדים. והיא שומעת בקול שלו השלמה. הוא כבר לא באותה נקודה של בקשת ישועה ברמה כזאת. הוא אומר לה, חנה, תקשיבי, את מושלמת איך שאת. תרפי, תרפי מריבונו של עולם, תרפי מהמצב, די לדמעות. יש לך מספיק. כשהיא שומעת את זה, היא בעצם מבינה, אני לבד פה בסיפור. אני לבד לגמרי. כי אלקנה השלים עם המצב. גם יש לו 10 ילדים, אבל לא בגלל זה, פשוט כל כך יש לו צער על האומללות שלה. הוא אומר, די, די, ניסינו, ניסינו, התפללנו, ביקשנו, די, די. וברגע הזה, כשהיא לבד, זה מוציא ממנה את כל העוצמות שהיו נטועות בתוך המצוקה שלה ברמה כזו, שהיא עומדת לבד מול ריבונו של עולם. בואו נחשוב עליה. הקדוש ברוך הוא סגר רחמה. פנינה לא מפסיקה להציק לה, אז גם פנינה לא הייתה. בעלה שהוא אדם מדהים והיא לא יכלה להתפלל לבעל יותר טוב מזה. משאיר אותה לבד במערכה. ואם אני לבד במערכה, אני אעשה את כל מה שאני יכולה, את כל הכוח שלי, את כל הכוח אני אתן, כי זו רק אני מול הקדוש ברוך הוא. והתפילה הזאת היא בעצם תמצית באמת התפילה הטהורה של אדם שעומד מול הבורא שלו ויודע שהכל הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, נקודה. שום דבר שאני אעשה, אני רק צריכה לבקש את זה בדרך הראויה ביותר, בדרך העוצמתית ביותר. עכשיו, מה היא בעצם אומרת לקדוש ברוך הוא? וכאן יש פירושים נפלאים, שם ללב. מקור מספר 14. אמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר, ותתפלל על השם ולא אל השם. מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. רק מהטון הזה של להתיח, זה נשמע משהו כוחני. היא באה בתקיפות אל הקדוש ברוך הוא. היא לא עומדת בתחנונים ומללים. הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לי את זה, תעשה לי את זה. היא עומדת בעמידה איתנה, תכף נראה מה היו הטיעונים שלה. אבל קודם כל, זה לא איזושהי אמירה כזו חלשה, מתוך עוצמה. שימו לב, במקור מספר 15, וחנה היא מדברת על ליבה. אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, על עסקי ליבה, אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות, אוזניים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהן מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להניק בהן. דדים אלו שנתת על ליבי, על ליבה, כן? היא מכוונת אל המקום הזה. למה? למה לא להניק בהם? תן לי בן והניק בהם. דרך אגב, באמת, אתם יודעות שנקבה, בעל התורים אומר, למה היא נקראת נקבה? על שם הנקבים היתרים שיש לה על האיש, על הזכר. שני הנקבים האלו, שהם בעצם התזונה של פרי הבטן, הם המטר של הצמח, הם כלי ריק. אני מרגישה ריקה, הם סרח עודף אצלי. אין לי בהם שימוש. למה בראת אותי כך, אם אני לא יכולה לממש את הפוטנציאל הזה, שלא לדבר על הרחם, כן? שזה באמת הכלי הריק, שהוא נועד לדבר כל כך גדול, והוא עכשיו שוכב לו באפס מעשה, וחסר כל. היא מרגישה ריקנית, היא מרגישה שהקדוש ברוך הוא נתן בה כלים שהיא לא מסוגלת לממש אותם. אז למה הקדוש ברוך הוא? ביכולתך לעשות את זה, אם כבר בראת לי את הדדים האלה, תן לי בן והניק אותו. עוד מה היא אמרה לקדוש ברוך הוא, וזה דבר נחמד, 16. וזכרתני ולא תשכח את המתיך. קודם כל באמת, גם כשאמרתי שהיא מתיחה דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, צריך בזהירות יתרה. שימו לב מה באמת אומר הפסיק תרבה. אמר רבי שמואל בר נחמן, שלוש פעמים כתוב בפסוק זה, המתך, המתך, המתך. קודם כל, יש פה דבר אחד שהיא אומרת לקדוש ברוך הוא. אני אומנם מתיחה בך, אני אומנם טובעת, אני דורשת, אבל אני המתך. זה ממקום של ענווה גדולה, זה לא ממקום של גאווה, מגיע לי, אלא ממקום של ענווה, אני אמתך, ואני רוצה שתעשה את זה כדי יכולתך לעשות את זה. ומה היא אומרת? למה היא אמרה שלוש פעמים? כנגד שלוש מצוות ששנו רבותינו, שאנשים זקוקות להם, נידה, חלה והדלקת הנר, אמרה חנה, ריבונו של עולם, לא הייתה עמתך זהירה בשלושתם? הרי עשיתי מבחינה אישית, בתוך ביתי, נזהרתי בקלה כבחמורה, במיוחד במצוות של הנשים האלה. אז למה אתה מונע ממני? דרך אגב, שימו לב, שראשי תיבות, חנה, חלה, נידה, הדלקת הנר. זה ממש מובלע בתוך השם שלה. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מוכנה לעשות את הכל, אני עשיתי, אני אעשה, רק תן לי את משאלת ליבי, את הילד הזה. ואז במקור 17, אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקרא לו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבא החנה הוא קרא אותו צבאות. זה באמת ביטוי ייחודי של חנה. היא זו שבעצם תוותה את מטבע הלשון הזה. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שניתן לי בן אחד. היא מבקשת אחד. היא גם לא מבקשת הרבה, הרי כולנו רוצות יותר מאחד. הרחב הזו רוצה להתמלא ולהתמלא ולהתמלא. היא אומרת, הקדוש ברוך הוא גם הבקשה שלי קטנה, ואז זה ממשיך ואומר, למשל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו. בא אני אחד ועמד על הפתח, אמר, תנו לי פרוסה אחת, ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. דרך אגב, יש סיפור נפלא בספר נחמה, שמספר אותו המפקח פוירשטיין, שהוא היה תלמיד של נחמה, שהוא אומר שהוא היה, היו לו איתו זה הרבה שיחות, הוא אומר שתמיד תמיד הוא הייתה עושה לו מין סימן כזה. אם היה לי אחד, ילד אחד, ותמיד הוא היה מנחם אותה, ואומר לה שיש לה הרבה יותר ילדים, כי יש לה כל כך הרבה תלמידים, והתלמידים שלה הם כמו ילדים, אבל זה לא תחליט. היא הייתה עושה לו את התנועה הזו, אחד. אם היה לי, בן לא היה לי, כן, רחל. ועוד דבר שמחבר אותנו אל ההתחלה, בפעמי, שם ללב במקור מספר 18, בפעמי רגלים עלתה חנה לבית המקדש, וראתה את כל ישראל שם. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, מכל הצבאות האלה יש לך, ואין לי אחד בהם. למה היא אומרת את זה? כי בעצם בתחילה אמרנו, מי מניע את כל ההתעוררות למשכן? אלקנה וחנה, אז לא יכולת לתת לי בן אחד שימשיך את הדרך הזאת, שאני אוכל שיהיה לי, הרי כל מי שפה זה בזכות בעלה ובזכותה. אז אחד משלי, ולשם מה? שיעלה גם הוא למשכן ויעבוד אותך. ואם אתן רוצות לראות עד כמה היא מרשת, עד כמה היא בעצם צועקת מקירות ליבה, יש פה במקור מספר 19 דבר מדהים, באמת מדרש מדהים, שאומר כך, אם ראו תראה, שימו לב, היא מאיימת על הקדוש ברוך. אם, בדרך כלל, אם זה נתנה. אם ראו, מותר, אם תיתן לי בסדר. ואם לא, ואם תחליט לא, תראה, אתה תראה שאני אשיג את זה. אתה רוצה לדעת איך? אני אגיד. כמובן, אני מפשטת את זה, אבל היא בוודאי אמרה את זה בצורה יותר מעודנת. אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, וכיוון שאסתתר, ישקו אותי מי סוטה. כלומר, היא מוכנה לתת לאלקנה תחושה שהיא אישה סוטה, ואין לאדם דבר יותר חשוב מהשם שלו. טוב שם משמן טוב. אף אחד לא רוצה שידבקו בו כל מיני שמועות רעות או חשדות. היא מוכנה, היא אומרת, אם אתה בסופו של דבר לא תענה לתפילתי, אני אגרום לכך שנענה. אני אלך ואגרום לאלקנה לחשוב שהסתתרתי עם איש, כן? שאני אישה סוטה. והיא אתה עושה תורתך ולסתר, ואתה חייב אז לתת לי בן. למה? כי אתה הרי כתבת בתורה שנאמר, ונקטע ונזרעה זרע. אם האישה היא תאורה והיא באה ושחטה ממאה סוטה, ביטנה לא תצבות ושום דבר לא יקרה, אלא הפוך, ונזרעה בזרע, כלומר יהיה לה פרי בטן, מובטחת בפרי בטן, כך אפקד בבנים כפי שהבטחת בתורתך. כלומר, היא כל כך נואשת שהיא מוכנה לעשות הכל. ויש אמרה מאוד יפה של הבן איש חי שאומר, כשאדם יש לו איזשהו חסרון, איזשהו עיכוב, רצוי שהוא יעשה מעשה שיש בו בושה, ועל ידי כך הקדוש ברוך הוא ייתן לו את השכר לדבר. למה? כי בעצם מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אני מוכן להוריד את גאוותי כאדם, העיקר שתיתן לי את הדבר הזה. זה מביע את הרצון, את התשוקה, את כל מה שהיא מכניסה לתוך הרצון הזה לילד. אני מוכנה לבייש את עצמי שיחשדו בי, העיקר שיהיה לי. אפילו שאין כאן הישר, כן? זה נורא. אותו בעל שאוהב, היא מוכנה לעשות לו דבר כזה, זה להראות באמת עד כמה הרצון שלה עוצמתי, כמה היא רוצה ילד. עכשיו, כשאלי נכנס לתמונה, אז קורה פה עוד דבר. כי אמרנו, היא בעצם מרגישה די נטושה, כן? פנינה, אלקנה שאמר שעכשיו תשלימי עם המצב. הקדוש ברוך הוא שבעצם סגר רחמה, ועכשיו היא מגיעה. כשהיא בשיא, באמת, באיזשהו שיא רוחני עצום, התקרבות עצומה לקדוש ברוך הוא, וכשהיא באה בנקודה הזאת, אז גם אלי חושב אותה לשיבורה. זאת אומרת, היא גם נטושה במשכן, מהאדם החשוב ביותר, מהכהן הגדול, היא נטושה. והדבר הכי קשה זה, כשאתה בא בכוונות טובות, וחושדים לך. כמה זה קשה. אז היא באה והיא שופכת את מרי ליבה, והוא עוד חושד בה שהיא שיקורה, שהיא איזה בת בליעל, באיזו התנהגות לא ראויה, אישה פה, איך הם מדברים על חנה הנביאה, איזה חשד נוראי. כן, והוא מכיר אותה, תכף אנחנו נראה את זה. ושימו לב למה שהאלשך אומר, ויחשביה אלי לשיקורה, זה פירוש נפלא. וזה יחשוב מקום 21, וזה יחשוב בכוונת המסורה. כי ויחשביה שלוש במקרא, שלוש פעמים כתוב בתורה, ויחשביה, רק שלוש פעמים, במקומות מאוד מאוד מיוחדים שקשורים לילדים, שימו לב. ויחשביה לא צדקה, זה אברהם אבינו, אחרי הבטחת הזרע, ויחשביה אלי ושיקורה אצל חנה, האמת, רגע, ותמר, סליחה, ויחשביה לזונה, שהיא מודה עכשיו, שהיא זונה על אם הדרך, כן? שלוש מקומות שעוסקים בשניים, ברצון של אישה לילד, ואחד בהבטחת אברהם, שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו זרע, ושימו לב מה אומר אלשיך, זה לא סתם. בואו נחבר בין שלושת המקומות האלה, יש לנו פה איזה קוד, איזה צופן, שנחבר בין שלושתם. אך האמת, כי הלא מעשה תמר, יראה רב אמר. על כן אומר, דאו איפה, על כן אומר, סליחה, דאו איפה, כי ויחשביה הוא התברך לשמוע צדקה על אברהם אבינו, שהוא חשב לו את זה לזכות, מי שנאמר עליה ויחשביה לזונה, לתמר, זאת אומרת, לאברהם הוא חשב את זה לזכות, בדיוק כמו שהוא חשב את זה לתמר, שחשבו שהיא זונה, כמו מי שנאמר עליה ויחשביה אלי לשיקורה. כלומר, בשלושת המקומות האלה, יש לנו פה אנשים טהורים, עם כוונות טהורות, עם מעשים טהורים, ולמרות שזה נראה מבחוץ לא טוב, זה מזוקק וטהור. כי כך היה לפניו התברך בקשת תמר את יהודה, כבקשת חנה להיבנות מבעלה, כי הרי כשאת באה לבקש ילד, את באה להיבנות מבעלך, כי הכל הולך אחר הכוונה. אז גם אם האסתטיקה החיצונית אולי קצת מעוותת מבחינתנו, שהיא עומדת והיא נראית כמו שיקורה ותמר עושה את עצמה, כן, על אם הדרך, בכל אופן הכוונה היא כל כך מזוקקת, וזו זכות שהקדוש ברוך הוא רואה לה, ולא חס וחלילה ביקורת. כלומר, יש פה שלוש דמויות צדיקות שהקדוש ברוך הוא בוחן אותן, והמילה ביחשביה אומרת בדיוק מה הקדוש ברוך הוא חושב עליהם. שהם אנשים מיוחדים, צדיקים שבצדיקים. עכשיו, יש פה עוד שני פירושים שאני חייבת שנראה אותם. מקור 22, דיברנו על שרה ותכף אני אראה לכם איך היא מתחברת פה. גם על אלי בעצמו התפלא, האם לא היה מכיר את חנה, שהיא אשת אלקנה, שהיה נביא, והגרה אומרת, זה כן, פירוש של הגרה, והייתה נחשבת משבע נביאות, ואיך חשד אותה לשיקורה, ועוד במשכן. ויש לומר על פי דברי הרמב"ן בפרשת תצווה, שכתב בעניין אורים ותומים, שהיו שמות הקדושים, ומכוחם יאירו האותיות מאבני החושן על עיני הכהן השואל במשפט. כלומר, כשהכהן לא היה יודע, הוא היה שואל את האורים והתומים, ואז היו מאירות אותיות. ולכן ראה אלי את חנה שהיא מדברת על ליבה, וקולה לא ישמע. והוא היה מכירה שהיא מהנשים הצדקניות. לכן תמה מאוד על זה. מה, הוא לא באופן ישיר הלך לאורים והתומים, דווקא בגלל הדיסוננס, בגלל הפער בין האישיות שלה לבין ההתנהגות שלה, אומר אלי, אני חייב לדעת מה קורה פה. זה לא מאיזה מחשבה עצמית שלו שהוא אומר לשיקורה, אלא קודם כל יש פה משהו מטבט, יש פה איזשהו שלב שאנחנו לא יודעים עליו, שהוא הולך ושואל את האורים והתומים. והיה חפץ מאוד לדעת מה זה ועל מה זה, הוא חס וחלילה לא היה חושב בה בעצמו ואומר לה שהיא שיקורה. ושאל באורים ותומים שלו, והנה ראה אלי ויצאו אותיות בולטות או מהירות בתבנית כזה, היכף שין ריש. עכשיו, הוא צריך לבנות מזה מילה, כי כך היו עושים עם האורים והתומים. לא הייתה יוצאת מילה, אלא הוא היה צריך לחבר בין האותיות. וכשהוא מחבר את מה שהוא רואה לאותיות האלה, הוא הולך אחר עינה, והוא צרפם שהוראתו הוא שיקורה. היא מדברת בסתר הקנאות וקולה לא ישמע. לא משנה שאחר כך על זה מפה נמדו את כל הלכות תפילה. ולכן כתוב, ויחשביה אלי לשיקורה. על זה ענתה לו חנה. לא אדוני, לא אדון אתה בדבר הזה, ולא שכינה שורה עליך, שצרפת האותיות שלא כהוראת המאמיתית. היא אומרת את זה אולי ברוח הקודש, כי הייתה לה רוח הקודש. רוח הקודש זה השלב הראשון בנבואה. שצירופם הוא באמת כשרה, או כשרה, ולא דנתני לך בזכות, ובמדרש שמואל הוסיפו יותר באור, כשרה, רבקה ורחל. לא כשרה, כשרה, רבקה ורחל, האימהות הקדושות שלנו, שהן צור חוצבנו ממנו, שהן אבני או יסודות האומה, בזוכנה, כשרה, רבקה ורחל. וזה שפרש רש"י, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי כשרה. הנה המקבילה שלנו לשרה. שרה הגדולה הענקית, חנה היא בדיוק באותו שיעור קומה, באותו גודל, באותה עוצמה. כשאתה מסתכל על האישה הזו, תסתכל עליה לא כאיזה אישה פרטית, נביאה שאתה מכיר, אישה יראת שמיים. היראת שמיים שלה עצומה, ולכן מה שאתה רואה זה לא שחרות, אלא דווקא כשרות, עד כדי כך שהיא כמו שרה אימנו, ולא זו בלבד, כמו שלושת האימהות או ארבעת האימהות. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים באמת איזו אישה מדהימה היא הייתה. עכשיו נשאר לנו, תכף אני אולי אעשה סיכום, מה לגבי החנינה. אישה שחוותה אומללות, מצוקה, שחוותה קנאה של אנשים אחרים, ונזק שהם עושים לה, ופגיעה אישית, היא מאוד, יהיה לה קשה לשכוח את הדברים האלה. זאת אומרת, פגיעה זה נחצב בנפש. זה לא מכה סתם. מכה, אתם יודעים, עוברת. יש איזה ביטוי מאוד יפה שאלשיך מביא, קשה עקיצת האוהב יותר ממכת חרב האויב. קשה עקיצה יותר ממכה. למה? כי האויב, אנחנו מצפים שהוא יקר. אבל כשהאוהב שלנו, או מי שעשינו לו טובה, רק עוקץ אותנו, מאוד קשה לנו לשכוח. זה פוגע לנו בנימי נפשנו. ואישה היא מאוד פגיעה. וכאן אני באמת רוצה להגיע לנושא החנינה, ובאמת לגדלות העצומה של חנה. שימו לב למקור מספר 23. זה פסוק שלקוח מהתחילה שלה, שמופיעה בפרק ב'. עד הכרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומנם. עד הכרה ילדה שבעה, זו חנה, שבאמת ילדה אחר כך לא רק את שמואל, הקדוש ברוך הוא נתן השכר וילדה עוד, ילדה עוד ארבעה ילדים, אבל כתוב פה שבעה. ורבת בנים אומנם, זו פנינה, פנינה. ורבנן אמרו, כשבא אלקנה לפקוד את חנה, הייתה חנה יולדת בן אחד, ופנינה עוברת שני בנים. רק מהמדרש הזה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא כן הקפיד על פנינה, למרות שאמרנו שאולי הייתה לה כוונה טובה, אבל לא זו הדרך. הקדוש ברוך הוא לא רק בוחר אותנו על פי הכוונות שלנו, גם על פי המעשים. ילדה חנה ארבעה, ופנינה עוברת שמונה. כל פעם שחנה ילדה ילד, לא באותו רגע כמובן, אבל במשך הזמן גידולו של הילד, באופן מקרי, מתו שני ילדים של פנינה. זאת אומרת, היא נענשת כפול. היא ממש שניים מתים. עד שכשיש לה ארבעה ילדים, כבר שמונה מתים, היא יודעת, פתאום היא שמה לב, היא פתאום מחברת דבר לדבר, והיא אומרת, אולי זה בגללי, זה לקח לה זמן, כי אנחנו רואים שזה קורה רק בילד הרביעי. והייתה חנה מעוברת בין חמישי, ופה כבר פנינה באמת מבינה שהגיעה השעה. ונתייראה פנינה כי היא תישאר בלי כלום, בדיוק באותו מצב שחנה הייתה בהתחלה, והיא לא כל כך הייתה רגישה למצב הזה. נתייראה פנינה שלא תקבור שני בניה שנשתיירו לה. היא כבר הייתה, היא כבר נבדה ילדים, היא זה הרבה ילדים, היא הבת שמונה ילדים, זה נורא, זה נורא. מה עשתה פנינה? הלכה וביקשה מחנה. אמרה לה, בבקשה ממך, יודעת אני שחטאתי לך. היא מתוודה, היא אומרת, אני לא הייתי בסדר. היום אני מבינה, אם ניקח את זה לשני הכיוונים, שמה שעשיתי זה לא היה בסדר, או גם אם כוונתי הייתה, זה גם לא היה בסדר. אני מתוודה בפנייך, והבידוי הזה זה גם לפני האלוקים. כי למעשה מי שקוברת בניה, או הורגת בניה, זה הקדוש ברוך הוא. אבל קודם כל, את צריכה לבקש, כן, בן אדם לחברו, את צריכה לבקש ממנה. על מנת שאני אצלח, תבואי לחנה. יודעת אני שחטאתי לך, אלא ותרי לי, כדי שיחיו שני בניי שנשתיירו לי. תני לי רק את זה, כבר קיבלתי מכה כל כך אנושה. תעשי משהו, תהפכי שמיים, כדי שישארו לי שני הבנים האחרונים. באותה שעה מתפללה חנה לפני הקדוש ברוך הוא. זה ממש צמרמורת, איך אני אגיד לכם למה. אמרה לפניו, ותר לה את שני בניה שיחיו. נשים רחמניות הן. זה אנחנו כבר לומדים ממקומות אחרים. נשים רחמניות, היא כל כך מרחמת עליה. ותר לה את שני בניה שיחיו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך, זה לשון שבועה, שהיו ראויים למות, אלא הועיל שנתפללת עליהם שיחיו, על שמך אני קורא אותם. לפיכך הוא אומר, עד הכרה ילדה שבעה, שנחשבו לה שני בניה של פנינה, בעצם חנה ילדה חמישה, ושני הבנים האלה שנותרו לפנינה כבר נכתבו על שמה, מכיוון שבזכותה הם חיו. למה אני אומרת שזה מצמרר? כי זאת הדוגמה של חנה, באותה עוצמה שהיא עומדת לפני הקדוש ברוך הוא, ומתחננת לפניו, ואומרת לו, תן לי ילד אחד, באותה עוצמה ובאותו כוח ובאותה נחישות, היא עומדת לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, תוותר לאישה הזו. תשאיר לה את שני הילדים. איזה גדולת נפש. איזה שיעור קומה. אחרי כל ההיסטוריה של פנינה הייתה, זה נכון שעכשיו יש לילדים, אבל אמרנו, עקיצת אוהב זה דבר שלא נשכח. חנה מוכלת בלב שלם, ודווקא מהמקום של הצורך שלה בילד, היא מבינה גם צורך של אישה אחרת בילד, וזה נפלא. דרך אגב, באמת מי שמדבר על זה, הרד"ק אומר על כל העניין הזה של מחילה וחנינה וסליחה, במקור בבראשית, ששרה מענה את הגר, אז יש על זה מחלוקת אם זה היה בסדר או לא. והרד"ק סובר שזה לא היה בסדר. היא לא הייתה צריכה לענות אותה, והוא מביא משפט של אבן גבירול מאוד יפה. מה נאה המחילה בעת היכולת? כשהכוח הוא אצלך, תדע למחול. תדע למחול. זאת עבודה מאוד קשה, זאת עבודה במידות קשה. ופה זה בדיוק באותה נקודה, כי שרה, גם הגר, זלזלה בה אחרי שהיא הכניסה אותה ביוזמתה. וגם חנה לא שוכחת לפנינה מה היא עשתה לה אחרי שהיא הכניסה אותה אל הבית. אבל הוא אומר את המשפט המדהים הזה, מה נאה המכילה בעת היכולת. וזו החנינה של חנה. שהיא מסוגלת להתחנן ולחון ולרחם על מישהי אחרת. והייתי אומרת שקראתי לשיעור הזה חן תחינה וחנינה, אותה אישה שראינו שיש לה חן כזה, שהיא כובשת, שהיא מושכת אחרים עליה, בעבותות אהבה, והיא עומדת בפני הקדוש ברוך הוא, ובאמת ממצה תפילה שהיא תפילת התפילות, לפני הקדוש ברוך הוא, מהמקום הכואב ביותר והעוצמתי ביותר, היא אותה אישה שמסוגלת אחר כך ללכת ולבקש רחמים על אחרים. דרך אגב, אם התחלנו בזה, ששלוש נשים נפקדו בראש השנה, יש לנו את שרה, יש לנו את רחל ויש לנו את חנה, בסופו של דבר, מי זו שנבחרה להתחנן ולבקש על עם ישראל?
רחל.
אז נגענו בשלושתן. שיהיה לכם יום טוב. כן, כן, בבקשה. נכון, נכון, נכון. אז יש לנו, יהיה לנו מה לשאול את ריבונו של עולם. זאת השאלה היחידה. אנחנו מבינים בכבשונו של עולם? לא מבינים, לא מבינים. אפילו... וואי, רגע, אני רואה פה כל כך הרבה שאלות.